משה רבנו משתוקק להיכנס לארץ כדי להצביע בארץ ישראל את תכונתו
של משה,
את הבירור הזה, להצביע את זה בעם ישראל לדורותיו, כדי שיתקיימו מצוות על ידי, ככה זה יהיה כרב ציודה. לא שאני אקיים מצוות, אלא שהמצוות יתקיימו, יתרוננו, יקבלו איכות חדשה על ידי, ככה משה רבנו רוצה.
אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לא, כשאתה בזמנו אמרת סלח נא,
אתה אמרת בעצם שעדיף שעם ישראל יעבור את כל התסבוכות שלו כעם שלם, ואתה משה לא ממך יצא עם ישראל,
למרות שזה יותר יפה נראה, אבל זה לא יותר קידוש השם, זה לא יותר אמת אבסולוטית ושלמה
של ניצחון על כל הרע.
ולכן אם אתה תיכנס לארץ ישראל, אתה רוצה להחזיר בעצם את המציאות לזה שהכל יהיה על פי מדרגתו של משה. לא, זה לא טוב. אם אתה רוצה, זה העברנה, אז תבטל הצלחנה, זה לא מה שאתה ביקשת. אז אי אפשר להשאיר את העם ישראל הזה, העם הזה, זה לא העם שאמור להוציא לפועל את מדרגתו של משה כבר בניגלה. אתה רוצה להיכנס לארץ, צריכים להקים עם חדש, כמו שאני הצעתי בחטא העגל, זאת הייתה הצעה של הקדוש ברוך. אבל אתה הרי משה רבינו אמרת שאתה לא רוצה את ההצעה הזאת, היא לא נכונה, היא לא נכונה, אתה אמרת בתוקף. ולא שהקדוש הוא מצטער, ההפך, תגילית בעצם את רצוני האמיתי, את מה שאני באמת רוצה, זה מה שרציתי שתגיד, מה שאתה משה רבינו אומר, זה בעצם האמת האלוקית, זה אמירה אלוקית. והקדוש הוא כבר אמר את זה למשה רבינו ביציאת מצרים, כמו שהזכרנו, שאומר לו תוציא את העם הזה ממצרים, כמו שהוא, אל תתבקח איתי. זה העם שאותו תוציא ממצרים. למרות שאני רואה אותם מקרמים את התורה, ואני רואה אותם חוטים בעבר, אותם תוציאים מצרים, את העם הזה, דרכו יותר קידוש השם. אם אתה משה רבינו רוצה עברנה, אז אי אפשר להמשיך הצלחנה, צריך לקיים עם חדש. זה לא מה שדיבר, זה לא מה שרצית, זה לא השיפה ארוכה, הקווים הארוכים והמורכבים שאותם אתה רצית להוציא לפועל בדרישה, בשאיפה הזאת שלך ובמסירות נפש שלך. ואומנם דרישתו של משה לא מתנדלת, ומשה רבנו באמת אומר מוטב שימות משה ואלף כמו, מאה כמותו, ולא תנזק ציפורנו של אחד מהם. גם משה רבנו הגדול והאדיר, עדיף שהוא ימות ולא תנזק ציפורנו של אחד מכלל ישראל, של אחד מהאומה שהולכת לבנות בכללותה את קידוש השם הזה. בוודאי שאותה תפילה של משה של עברנה לא שווה ריקם, ממנה אנחנו לומדים את כל הלכות תפילה. כל הלכות תפילה אחרי זה, שאדם יקדים שבע לקדוש ברוך הוא. איך מתפללים, איפה אנחנו לומדים, אומר את הדמרא ממשה רבינו. זה גם יכנה בהמשך, אבל זה לא הזמן עכשיו לעשות את זה. ועוד לומדים את הכל ממשה רבינו. למה? כי לא שווה תפילתו של משה רבינו ריקם חס וחלילה. אלא אותה תפילה של משה רבנו התביע בחותם הצמאון הפנימי שלנו כעם ישראל בארץ את שאיפת הופעת מדרגת משה רבנו. מכאן ואלך זה מוטבע ביסוד כל תפילותינו ושאיפותינו ורצונותינו. ולכן משה רבנו פועל כל הזמן לבטא את זה, ולכן כל פעם משה רבנו בחודש אדר יוצא ומפיל את בעל פאו, משה בעל פאור מתנשא, ואז משה רבנו כך כתוב יוצא, כך מובא בתוספות ומפיל אותו את בעל פאור, כל שנה מחדש. לברר את ההתמודדות שלנו נגד עבודה זרה, ועתיד משה רבנו להופיע בעזרת השם, בראש כל יוצאי מצרים, ביתר השאר, ועתיד לבוא יופיעו משה ואליהו, לא עכשיו הזמן להרחיב בזה, לא בזה אנחנו רוצים להרחיב. אבל משה רבנו בחודש הזה, הוא מת, אבל הוא לא מת, הוא חי. החיים שלו התפזרו בכלל ישראל, זה הפירוש האמיתי. זה משה רבינו של עד, וזה משה רבינו, משה שבכל דור ודור, וזה צדיקי וקדושי האומה וקדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית גם שבדורן, וגם בעניין שבו אנחנו עוסקים עכשיו, גם בקדושים שאנחנו עוסקים בהם, וגם ברב אלי ודינה שאנחנו עוסקים בהם עכשיו. ומשה שפיר כמה צריך להבין, זאת מחשבתו של אמן. הוא מרגיש באינסטינקט את הכיליון, הוא מרגיש באינסטינקט את החיסרון, את הגודל, את הקידוש השם שיצמח דרך אותה המציאות של חס וחליל הגלות של עם ישראל, שבר של עם ישראל. את זה הוא לא יודע להרגיש. את לידתו של משה עם הגודל הזה, עם מגע הקודש הפנימי הזה, אין לו יד ורגל. עם ההרס יש לו יד. מעיני הטלף, כמו שאומר נפש החיים, שהם רואים בעיניים של הטלף, שאין לו עיניים, את זה הוא מרגיש. את גודל האור, וזה אין לו עיניים. אם כן, המן הרשע, יש לו סדר של תומעה, יש לו סבלנות. הוא רוצה לברר שהוא לא רע, לא כמו הסבא שלו, המלאק הראשון. הוא מסודר, יש לו ביטחון בעצמו. לאט לאט הוא עובד. יש לו זמן שנה שלמה הוא מוכן לחכות, העיקר זה יגיע בדיוק לעיתוי, לרגע הנכון. לכן, המן לא טועה. באמת הוא צודק. באמת הוא ידע לכוון את הרגע הנכון. באמת, לא לחינם נקראים הימים האלה ימי הפורים, על שם הפור. באמת היה ראוי עם ישראל לכאורה לחידיון, חס וחלילה. ובאמת כל מדרגת החיים שהייתה אז של עם ישראל, כפי מה שנהנו מסעודתו של אותו רשע, כפי המדרגה הגלותית שהתמיעה בתוך ארצות הגויים, לפי המצב הגלוי, היה עם ישראל לכאורה ראוי לחידיון, לא עלינו. בלי לראות את הפנים, מה שהזכרנו כבר, את אסתר המלכה, שגם אין לאבן, שכל כולה כללית, שמעומק הטרגדיה הזאת שאין לאב ואין בכלל, שהתעברה אימה, אבא של המת, שהיא נולדה, אמא של המתה, מסכנה כזאת, רחמנות עליה, אישה כזאת מסכנה, נולדה בלי אבא ובלי אמא, איך אפשר לתאר דבר כל כך יותר נורא מדבר כזה? אבל היא אסתר המלכה עוד הפעם, היא לא נופלת בחבלי הייאוש. להשתייך אל חפץ השם הכללי, היא כל כולה אישה כללית כמו משה רבנו. היא נותנת בתוכה את השם לא נשא אלא אסתר, מה שהזכרנו, את האלף, את הצד האחדותי שבתוך הסתר, שבסתר המדרגה, שבכנסת ישראל, היא נוסדת בתוכה את מהותו של הדור שלה, נגד המן הרשע. היא נוסדת בתוכה את הפנים שבתוך אותם מסתרים עמוקים של הסתיר, שבו עם ישראל נמצא באותם זמנים. ואז מה שקורה, באמת המן מכוון אל האמת. באמת על פי הנגלה היה ראוי עם ישראל לכיליון, וכל המדרגה הקודמת ראויה לכיליון, אכן זה נכון. זה המצב. אבל הכיליון הזה הוא לא כיליון אמיתי. הם ראויים לכיליון לפי מצבם, לפי מדרגתם. כדי לחלות את המדרגה החיצונית העכשווית, היא צריכה עכשיו להופיע כאן, מתוך מעמקי מה שנראה כחיליון, צריך להופיע כאן מדרגה חדשה לגמרי לגמרי. מדרגה חדשה של שאיפה לתיקון העולם. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. גדול יהיה כבודו של בית שני, שנראה כל כך לא מכובד, שאין שכינה שרויה בתוך. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. ואף על פי שזה נכון שאנחנו אחרי זה לוקחים את זה ואומרים שאחרון כאן הכוונה לבית השלישי, כל הנבואות של בית שני אמורות להתקיים בבית שלישי, אבל אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ואין האמת האלוקית, ודבר טוב שיוצא מידי הקדוש ברוך הוא להשוב ויקם, ואכן גדול כבוד הבית השני יותר מהראשון, לא רק חזרנו בזמן ש-420 שנה, אלא גדול כבודו בעומק יצירת והופעת הכבוד האלוקי שמתנסה בתוך המציאות. באמת לכאורה עם ישראל נמצא בעומק המחשכים, הגלות, ראוי לחיליון. זה הסדר שהמן רואה,
זה הסדר של התקומה. אבל המן הרשע הזה אינו יודע את האמת שפור נהפך לפורנו. הוא איננו יודע את האמת שגם בתוך הסדר הזה שהקדוש ברוך הוא בורא רע, חזר כתוב על הקדוש ברוך הוא, זה לא נעים אם אומרים את זה על בן אדם שהוא בורא רע, היו סוקלים אותנו באבנים. אם אומרים על מישהו, על בן אדם, אתה בורא רע, היה לשון הרע גמור, היה נורא והיום, בורא רע. אבל על הקדוש הוא כן כתוב, יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע. ככה נאמר. ולא רק שזה נאמר, אלא האמירה הזאת היא יסוד בתורה. כי לא נדע את האמת הזאת, חס וחלילה, נהיה כמו אלה, וחס וחלילה עובדי עבודה זרה, שאצלהם יש טוב ורע. חושך ואור, יש אל כזה ואל כזה, יש רוח לבד, חומר לבד. ויש אצל הנוצרים, מילות. הרי על ידי זה אנחנו מבקלים את האחדות האלוקית בעולם. אנחנו יודעים שהקדוש הוא בורא רע. אבל אנחנו יודעים שהבריאה הזאת של הרע היא גם כן מעומק המחשבה האלוקית. מעומק המחשבה של מן ידע לנפח מריב ולמתיק וברע לטוב. לא חס וחלילה את הרע, אבל את האידאל הפנימי שיצמח בעולם דרך הרע, את עומק האמת האלוקית שתתברר, את האמת הפנימית הזאת, אותה אנחנו מבררים, ועל ידי זה אנחנו משילים מהרע את ידיו ואת רגליו, ועל ידי זה אנחנו מסתכלים מולו בקמים עליי מרעים תשמן האוזני מתבט עיני משורן. על ידי זה אנחנו מסתכלים אל הרע הצבא הזה, התמה הזה בעיניים פקוחות, במבט בהיר, כואב, מייסר, נוראי, אבל מלא ביטחון בהופעת הטוב ובאמת האחדותית האלוקית שבמעמקי המציאות, מלא ביטחון במחשבה האלוקית הרוממה המתנשאת מעל לכל הרע הזה, מעל לעומק הרע הזה, מסתכלים אל הרום העליון. ומתוך זה אנחנו באים ואומרים, וזה מה שמתברר, שאותו סדר כליון של המן שרוצה לחלות את ישראל, שלכאורה באמת זה סדר לכאורה מוצלח לפי שיטתו ונכון לפי שיטתו, והוא גרון בשיטה שלו, והוא מבין את הדברים, והוא יודע את הדברים, והוא מסודר, אבל מתברר שבעומק הכליון הזה עומדת הצמיחה היותר מפוארת, עומדת השאיפה לבניין של חיים במדרגה חדשה לגמרי, של חיי נצח עליונים של ישראל ושל העולם כולו, מתוך אותה שרת טבעת של המן, מתוך אותו כליון שהוא גוזר על עם ישראל, גדולה שרת טבעת הזאת שהיא גורמת לברר בישראל את עומק חיבתם אל התורה, את העומק של הדר קיבלו בימי אחשוורוש. מתברר לעם ישראל שאכן כאילו מתנו, על ידי המן, מתנו. היינו כמתים. הרי זאת הייתה המציאות, היינו כמתים. שום דבר נורמלי לא היה יכול להחיות אותם. היינו כמתים ממש, היינו כבר טרפות. די מוות היינו. נכון, כך היינו. הגענו, שחה לאפר נפשנו. אבל דווקא מתוך זה מופיעה מידה חדשה אבסולוטית עליונה מאותו גוף שלנו שלבשו עצמותינו, מהלך הפנימי של הגוף הזה שכלפי חוץ הוא כבר לא נראה, מופיעה בעם ישראל שאיפה של בניין חדש של כל כוחות הגוף וכוחות החיים, חיים חדשים, וחיים חדשים שמופיעים ממקור הדר קיבלו על ימי אחשוורוש, ממקור השמחה של התורה ואהבת התורה, כמו שאומר רש"י, מתוך אהבת הנס מופיע בירור שאנחנו הולכים עכשיו קימה קימה לתקן את החומר, לתקן את החיים, לתקן את המציאות, שאנחנו איננו נרתעים משום דבר רע, משום הופעה של רשע. את כל העולם אנחנו הולכים לתקן קימה קימה, מופיעה בעולם אסתר המלכה
שכפי שבראנו והזכרנו מולכת על 127 מדינות. אסתר המלכה שכלפי חוץ היא רקרוקת, נראית חולנית, כמו כנסת ישראל באותו זמן. אבל מבפנים היא נושאת בתוכה את כוח העילוי והרוממות של כל כוחות החיים. שאיפה של תיקון עולם, תיקון כל העולם, כל כוחות החיים, כל המדינות, כל המגמות, כל הגוונים. השאיפה הזאת הולכת וצומחת ומתנשאת. והשאיפה הזאת הולכת ומתבררת מתוך אסתר למצב כזה של אם קודם היה איש יהודי יחידי אחד בשושן הבירה שלא נכלל לא ישכח לזה איש יהודי אחד שמפר את ההרמוניה העולמית כמו מרדכי היהודי שמפר את ההרמוניה כולם שמחים, נהנים כולם נהנים מסעודתו של רשע כולם משתחווים לאמן כולם שייכים להרמוניה העולמית שרוצה ליצור אותה אחשוורוש, שרוצה לשבת על כיסאו של שלמה המלך. מגיע מרדכי היהודי שלא יכרע ולא ישתחווה, ועומד, כמו שאמרת, הרפתאו, פונקט מול אף של המן, יש לו עוד מקומות לשבת. יכול לשבת איזה סמטה בשושן הבירה, יש לנו עוד כמה מקומות. ובאים אליו גוי לישראל ואומרים לו, אתה גוזר כליה על עם ישראל. למה אתה עושה צרות? אומרת הגמרא איש יהודי, מה עשרו? מה עשה לי יהודי? מה עשה לי מרדכי יהודי? איזה צרות הוא הביא עליהם? אבל מתברר שהאיש היהודי הזה ממקור קדושתו האלוקית, ממקור אנשי כנסת הגדולה, נושא בתוכו בעצם את עצמות החיים של האומה, את זקיפות הקומה של האומה. הוא יודע את האמת, הוא יודע מה שקורה. ואותה זקיפות הקומה חודרת אל הטבע של כנסת ישראל כולה ומתבררת על ידי אסתר המלכה שמוציאה לפועל את הטבע של כנסת ישראל יונתי בחדבי הסלע בסתר המדרגה אם יתמרייך השמיני את קולך כי קולך הרב ומרך נווה ומופיעה אסתר המלכה ואומרת למרדכי לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן הבירה וצומו עליי תבררו את המדרגה הזאת שבתוכי. ומתוך זה באה אסתר המלכה אל המלך. אחרי שהמלך, אחרי שכל כוחות החיים כבר השתעבדו לאמן. והמלך לא רוצה לראות אותה 30 יום. למה הוא לא רוצה לראות אותה? הסברנו. ושהמלך אוהב את אסתר, שאסתר נוסף את כל כוחות החיים לתוכה. את כל כוחות החיים, אבל לפי מקורם הפנימי, האמיתי. יותר פרסית מהפרסים, יותר, ויותר יוונית מהיוונים. כל אחד נתמד לו תמומתה. והמלך מחבב אותה כי הוא מוצא בה את הכל, את הפנים של הכל. אבל כשהמלך משועבד עכשיו לאמן הרשע, לאותה תומעה שעכשיו שולטת בעולם, אז הוא לא רוצה את אסתר. מה, הוא פרוש מהאישה? הוא לא רוצה את ה-30 יום כי הוא פורש מהאישה 30 יום? בצדקות של החשבירוש, הוא חשב על צדקות החשבירוש הזה שכל יום לוקח לו אישה אחרת. לא, לא תלכוד אסתר אלא הוא לא יכול לסבול את אסתר 30 יום מכיוון שאם קודם הוא נמשך אליה בעבותות אהבה מצד שהיא נושאת את כל כוחות החיים הרי מיד עם שעבודו ושייכותו לאמן הרשע האינסטינקט שלו המלכותי עכשיו משועבד לאמן והשעבוד לאמן מנתק אותו מהשייכות לאותה מתייה אמיתית שתמונה בתוך כוחות החיים שמתבררת על ידי אסתר המלכה שבגללה הוא אהב, בגלל זה הוא אהב אותה באינסטינקט הטבעי שלו ואסתר נדרשת להיכנס לחצר את המלך הפנימית לפעול מבפנים על אחשוורוש להחזיר אותו חזרה, להחזיר את כוחות החיים למקורם להציל את החיים עם כור הרשע הזה של המן וטומאתו שישלוט על העולם ליצור סדר חדש בעולם סדר של קודש, סדר של תורה, סדר של בניין, איך בונים את כוחות החיים, בקדושתם וטהרתם. את זה אסתר עושה מתוך כלל ישראל, מתוך שכולם צמים עליה, מתוך שהתכנסו כל היהודים אשר בשושן הבירה, לא רק יהודי אחד. הבירור הזה, הצמיחה החדשה הזאת, שהיא צמיחת תיקונו של עולם, שבגללה מגילת אסתר, ובגללת פורים לא בטל גם עם מות המשיח, המדרגה החדשה הזאת לגמרי שמופיעה בעולם,
של היכולת לתקן את המציאות, של השאיפה הזאת לתיקון העולם, לתיקון כל כוחות החיים.